הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים, היום נעסוק בנושא החלטיות מול ההססנות. לא פעם כאשר האדם עומד מול החלטה משמעותית בחיים שלו והוא סיים לערוך את הבדיקות הנחוצות ולברר עד איכן שידיו מגיעות, בדיקות שהתוצאות חיוביות, מוצא האדם את עצמו בכל אופן ממשיך להתלבט בלי צורך, תוך חזרה שוב ושוב על אותן שאלות שכבר נבחנו עד דק. מדובר בשידוכים, לא פעם קורה אחרי שכל הבירורים הסתיימו, נראה ישנה התאמה אפשרית בין המדובר והמדוברת, ובכל אופן לא מצליחים להתקדם. אל השלב הבא, אלא חוזרים שוב ושוב להעלות שאלות שאולי מוצדקות, אולי ראויות, אולי הן הגיוניות, אבל הן כבר נבחנו שוב ושוב. והשאלות האלה לא מבוססות על מידע חדש שהגיע זה עתה, אלא על מידע שהיה קיים כבר וכבר נבחן עדק. הן נשאלות רק מתוך החשש שמה החמצנו מידע חשוב, עד שלעמיתו של דבר ההחמצה היחידה שהחמצנו היא החמצת היכולת להחליט. כל כך הרבה התלבטויות והאדם לא נעשה צעיר יותר, אולי האדם עוד מתלבט, הוא חושב שהוא צודק, אבל את הגיל הצעיר הוא לעולם לא יוכל להשיג, והוא התחתן בגיל מאוחר, ואת האבא או האמא הצעירה או הצעיר הוא לא יוכל להיות. מרוב ההתלבטויות, לשאול שאלות זה הגיוני, אבל כאשר שאלות רבות מדי חוזרות על עצמן, לא מדובר על היגיון אלא על חרדם. השאלה היא, באמת, מי אמר שמדובר בהחלטה נכונה, ומה יקרה אם ההחלטה תתברר כשגויה? אבל הבעיה היא ששאלות כאלה הן שאלות שטחיות, כי אף פעם לא תהיה תשובה, כמעט ביחס לשום החלטה בחיים אין תעודת ביטוח. בסופו של דבר נדרש האדם לקבל החלטה בלי לדעת את העתיד. הוא לא יוכל לדעת 100% אם הוא צודק או לא, שהרי הנתון המשמעותי חסר מן הספר, העיקר אינו כאן, וזוהי ידיעת העתיד. ההחלטה נכונה למעשה היא לא החלטה שבוודאי תוכיח את עצמה בכל מצב ובכל סיטואציה בעתיד הרחוק. החלטה לא נכונה לא תחשב כשגויה בגלל כל מיני גורמים שונים שהם לא בשליטה שלנו. החלטה נכונה היא החלטה שהתקבלה באופן נכון על סמך הנתונים שהיו לפנינו בזמן ובמועד קבלת ההחלטה. ייתכן בהחלט שההחלטה היא נכונה כיום, תתברר בהחלט כהחלטה גרועה בעוד מספר שנים, זה לא אומר שקיבלנו החלטה גרועה. זה אומר שקיבלנו החלטה נכונה לשעתה, ויש לשנות אותה בשל הנסיבות שהשתנו בעקבות נתונים חדשים שנודעו רק בשלב מאוחר יותר, מה שלא יכולנו לדעת. האדם עשוי לבחור כעת מקצוע מסוים. למיטב הבנתו, מתאים לו המקצוע הזה לעוד מספר שנים. יכול להיות שיתברר שהמקצוע הזה ידרוש ממנו החלטות, ערכים, אופי שכבר לא מתאים לסוג האדם שהוא נעשה בזמן מתקדם יותר בחיים שלו. הוא לא יכל לדעת, הוא עבר שינוי מהותי, ובעקבות כך המקצוע כבר לא רלוונטי. ההחלטה הייתה נכונה בשעתה, גם אם בדיעבה היא תתברר כלא נכונה, ההחלטה היא החלטה נכונה כי היא התבססה על נתונים מדויקים בשעת ההחלטה. ולכן אין מה לבחון עוד פעם ועוד פעם כל החלטה. אי אפשר לדעת מה יהיה בסוף כל החלטה. אבל כן אפשר לדעת שמי שלא מחליט הוא הסובל הגדול ביותר. לא נבחר להחליט בצורה אימפולסיבית, אבל גם לא נימנע מלהחליט בגלל עודף היגיון. לא פעם, רק אחרי שמקבלים החלטה, אחרי שהתנסינו בתחום מסוים בחיים, אז אפשר לגלות מתוך הניסיון שהתחום המדובר הוא לא מתאים לנו. עדיין לא מדובר על החלטה שגויה, כי בלי ההתנסות שאפשרה לנו לא היינו יכולים לגלות את חוסר ההתאמה לתחום המסוים. אפשר לדמות את זה למסע. לא פעם במהלך המסע צריכים לצעוד בשביל מסוים למשך זמן מה, רק כדי לגלות ולהיות בטוחים שהוא לא מביא לשום מקום. לא נחפש להגיע לשם, אבל לא יכולנו לדעת אם לא היינו עושים את המסע הזה. השביל לא מוביל אל היעד, אלא למקום אחר, ואולי השביל הבא הוא מחוז חפצנו, אבל לא יכולנו לדעת ולהכיר את השביל הבא, אם לא שהיינו מתחילים עם השביל הראשון. כך או כך, השגיאה היא כאשר האדם לא בוחר. הוא לא מסוגל לבחור דרך. זו הטעות הגדולה ביותר. כאשר נקודת המוצא של כל החלטה היא החלטה שרואה הצלחה, רק החלטה שהוכיחה את עצמה לאורך ימים ושנים, מלכתחילה ניגש לכל החלטה בהיסוס, כל דרך חדשה שנבחר בה היא תהיה לא מדויקת, שהרי אין אפשרות להיות בטוחים שהכל יהיה 100% מדויק, אף פעם לא נוכל לדעת את זה. אדם עשוי לבחור לעצמו מקצוע או מקום מגורים, אבל גם אחרי שההחלטה נפלה, הספקות והלבטים לא יניחו לו, הוא ימשיך להתלבט ולהסתפק, מה שישאב ממנו אנרגיה רגשית רבה וימנע ממנו להפיק את המהרה מהברירה שלו. הוא עשוי להמשיך להתמקד בהססנות למשך שנים, הרבה אחרי שהבחירה היא כבר עובדה מוגמרת. ההססנות הזו היא לא מביאה תועלת, היא רק מונעת מהאדם את האפשרות לחוות את ההחלטה הנכונה והמדויקת. זה בהחלט נורמלי שאדם יבקש לשפוט את ההחלטות בדיעבד, אבל לפני ששופט האדם את ההחלטה בדיעבד, צריך האדם לחוות את ההחלטה. בשלב החוויה צריך האדם להשתחרר מהשיפוטיות, להתרכז בחוויה עצמה. אחרי שהוא טעם את חוויית ההחלטה, אז הוא יוכל לשפוט ולבקר אותה. ובכל זאת במבט שצופה אל פני העתיד, לבחון איך היה ניתן לקבל את ההחלטה טוב יותר, לא מתוך רגשות אשמה ותסכול, אלא מתוך הפקת לקחים וחוכמה רבה יותר. נקודת המוצא הזו היא המעניקה את המשקל לקבלת ההחלטה המושכלת, על סמך נתונים נוכחיים, יוכל האדם לצאת לדרך במלוא הביטחון והמרץ עם כל העוצמה, למרות חוסר הוודאות שתמיד יהיה ברקע ביחס לעתיד. בכל בחירה יש מימד של סיכון, סיכוי, אבל חשוב להבין שהסיכוי עדיף על פני חוסר מעש והססנות, שעשוי לנטרל את הסיכון, אבל גם למנוע ולהגביל כל סיכוי שיהיה. הציפייה שכל החלטה תוכיח את עצמה כמדויקת, בלי תלות בנסיבות, היא ציפייה משתקת. היא למעשה מונעת מהאדם לפעול וליזום. במצבים של חוסר ודאות מוחלטת, יעדיף האדם להימנע מלפעול. אין צורך שאדם יקבל החלטה בזיזה, אבל מצד שני יקבל את ההחלטה על בסיס בדיקה הגיונית ונורמלית שלא מגבילה את חיי האדם. ההססן הוא סוג אדם שהוא לעולם לא מפסיק להסס. מצינו בגמרא מסכת ברכות במערבה, כאשר היה אדם מתחתן עם אישה, היו שואלים אותו מצא או מוצא? כך היו שואלים אותו. לכאורה איך אפשר תחת החופה לשאול אותו מצא או מוצא? בוא נחכה, אחר כך נשאל אותו. מדוע בזמן החתונה שואלים אותו מצא או מוצא? עדיין לא יודעים. האם הוא מצא אישה שהיא מצא אישה מצא טוב, או מוצא אני מר ממוות את האישה? איך יכול האדם לדעת? שיחכה, שנשוי, שנתיים, שלוש, 20 שנה, אז נשאל אותו. למה? במערבה כי נסיב אי נשאיתת אמרי ליחי, מצא או מוצא. למה במערבה כאשר היה מתחתן עם האישה היו אומרים לו מצא או מוצא? ובכלל, למה הגמרא אומרת אמרי ליחי אומרים לו מצא או מוצא? לכאורה הגמרא צריכה לומר שואלים אותו מצא או מוצא. אומר הרב פינקוס, אין כאן שאלה, אלא יש כאן עצה, ולכן אומרים את זה תחת החופה. אדם שנושא אישה באמת לא יכול לעמוד על טבעה לפני הנישואים, וגם לא בתחילת הדרך המשותפת, אבל במערבה, ארץ ישראל, מערב לבבל, היו מזכירים לאדם, למרות שלא יוכל האדם לעמוד על טבעה האמיתי של האישה שהוא נשא, ההצלחה בחיי הנישואים תלויה בו. האם הוא יהיה מצא או מוצא? אדם שנושא אישה, יש את היכולת להיות בבחינת מצא לשון עבר, להתייחס אל הבחירה שבחר כמציאות מוגמרת, מכאן והלך לחשוב רק איך אפשר לשפר אותה, לא, האם זה טוב, האם זה לא טוב, להפסיק להתלבט, להתחיל להתרכז. אבל מי שהוא בבחינת מוצא לשון הווה, הוא ממשיך לבדוק, הוא ממשיך לבחון את ההחלטה שהוא מקבל, הוא מתוסכל ממנה, אולי מתחרט עליה, הוא כל הזמן מוצא. לכן מוצא אני מר ממוות את האישה, לא כי האישה היא רעה, אלא כי המוצא לא מפסיק להתלבט, ולכן אין החלטה יציבה. ליכולתו של האדם לקבל החלטה, ולעמוד מאחוריה, להיות נחוש וחד משמעי. יש משקל אדיר. האם האדם יהיה מאושר במערכת החיים המשותפת או מתוסכל? בכל שידוך, כמו בכל החלטה בחיים, יש צדדים בעד ונגד. אדם שאינו הססן מצליח להעניק לכל אחד מהצדדים את המשקל הראוי, ובשקלול של הנתונים הוא מצליח לקבל החלטה מושכלת לחיוב או לשלילה. ההססן לעומתו לא מצליח להעניק משקל מתאים לכל צד, והוא רואה לנגד עיניו מערבולת של צדדים מנוגדים שבאמת אין כל דרך להכריע ביניהם. לכן, לפעמים, ההססנות עשויה להיות תוצאה של רדיפת השלמות. אדם סופל מרדיפת השלמות לא מסוגל לבחור בחירה שהיא לא מושלמת, היות ובחירות מושלמות הן נדירות, ממילא הוא נמנע מלבחור בחירות ולקבל החלטות בחיים? כמובן, ההססן איתן שהוא אדם אובייקטיבי וענייני, וזה לא אשמתו, ונסיבות החיים לא ברורות מספיק, אבל הוא שוכח שנסיבות החיים שלו הן לא חריגות. נסיבות החיים של כל הסובבים אותו, גם הן לא ברורות למדי, ובכל זאת הם מצליחים לקבל החלטות מושכלות לפי מערכות החשיבה הידועות להם, וזה נורמלי ובסדר. אם נתייחס לאותו אדם שנמצא בשידוך, הרי שאם הוא סובל מרדיפת השלמות, הוא לא יוכל להחליט להתקדם בשידוך כל זמן שישנו חיסרון כלשהו. הרי אין שידוך שאין בו חיסרון, לפחות בעיני המתלבט, כך הוא דוחה עוד החלטה ועוד החלטה. הוא לא מסוגל לקבל החלטה מתוך שיקול דעת. במקרים אחרים, ההססנות עשויה לנבוע מתוך נטייה לאובססיביות, מחשבות טורדניות. אדם בעל נטייה לאובססיביות לא מצליח להפסיק את תהליך הבירור וההתלבטות. בשלב טרום ההחלטה, כך שהשלב הזה יימשך באופן אינסופי, הוא ימשיך ויתלבד ויברר עד שההחלטה כבר לא תהיה רלוונטית. לפעמים הגורם המרכזי שמוביל להססנות כרונית היא חרדתיות יתר. האדם סובל מחרדות ומתקשה לקבל החלטות, הוא חרד שמא תתברר כאן החלטה כשגויה. אדם כזה שואב את הביטחון שלו מהצמדות לאורח חיים מוכר, שגרתי, אותה מסגרת, אותה קהילה, אותה עיר, אותו כולל, אותה עבודה, אותה משפחה, הורים וכן הלאה. מבחינתו של אדם כזה הסובל מחרדתיות יתר, כל שינוי של המצב הקיים הוא מתכון לחרדה, ולכן הוא יעשה הכל כדי להימנע משינוי שכזה. הוא ימשיך לברר עוד ועוד, לשאול עוד ועוד, לבדוק ולהתלבט, עד שבסוף הוא ימצא פטור מלעשות את השינוי וישאר מסגרת החיים הידועה והמוכרת לו, וכך יש לו את היציבות שמעניקה הרגשה של אשליה, שהרי הזמן לא עוצר. אבל האדם הזה לא מבין שהוא סובל מחרדה. השאלות שהוא שואל, הבירורים שהוא מבקש לערוך, הם הגיוניים נחוצים, אבל בלי לשים לב, אותו אדם חוצה את הקווים ומגיע למצב של הססנות שלילית, הססנות יתר, מה שמונע מהאדם לקבל החלטה משמעותית בחיים שלו. ההססנות עשויה גם להיות תוצאה של דימוי עצמי ירוד. האדם שסובל מדימוי עצמי נמוך לא תופס את עצמו כמי שביכולתו לקבל החלטה מושכלת, ולכן הוא חושש להגיע לרגע ההחלטה להצליח. הוא מעדיף להשאיר את ההתלבטות תלויה ועומדת עד שהיא תוכרע בסופו של דבר מאליה או על ידי גורם שלישיים. יש הססנות שלילית ויש הססנות חיובית. יש מצבים בהם באמת אין את כל הפרטים לקבל החלטה, וההססנות הזו היא תוצאה של אחריות. ואיזו חכם הרואה את הנולד, וצריך האדם לנסות לאסוף את הנתונים כמה שיכול כדי לחזות, לצפות את פני העתיד. כמובן מדובר במקרים בהם ניתן לאסוף נתונים שיבהירו את התמונה. אבל ההססנות שלילית היא כאשר האדם אומר חסר לי מידע, אבל אי אפשר להשיג אותו. כדי לשפר את תמונת המצב ולהגיע להחלטה ברורה יותר, האדם לא יוכל להגיע לעוד מידע. אז אם כן, זה מידע שאי אפשר להשיג. אם האדם מחפש מידע שאי אפשר להשיג, הוא תמיד בכביש המהיר לקראת עוד תסכולים ועוד אכזבות. אמנם ההססן האחרוני כביכול אומר שאיך אפשר לקבל החלטה בלי שכל הנתונים, בלי יוצא מן הכלל, יהיו ברורים לחלוטין? זה לא הגיוני. אבל חשוב לזכור, נדירות ההחלטות שמקבל האדם בחיים על סמך נתונים מושלמים ומלאים. כמעט תמיד אחרי כל הבירורים נשאר עם מימד מסוים שהוא נעלם. למה? כי תמיד העתיד יהיה לו ידוע. בכל מקום בו מתעורר הצורך לקבל החלטה, מדובר בתחום של חוסר ודאות. אם הייתה ודאות, ההחלטה הייתה ברורה. אז לא היה מנגנון של קבלת החלטות. כל החלטה היא בבחינה מסוימת סיכון מחושב. גם כאשר חושב האדם שיש לו את כל הנתונים בצורה אובייקטיבית, ברגע קל, באירועים קטנים או גדולים, יכולים הנתונים להשתנות, וכל סיבת ההחלטה כבר איננה רלוונטית עוד. ולכן צריך האדם לעשות את ההחלטה הנכונה ביותר על בסיס הרגע הנוכחי, על סמך הנתונים שבידיים שלו. האדם שסובל מהססנות יתר משוכנע שהוא היחיד שמתמודד עם הקושי הגדול הזה. הוא רואה אנשים רבים כל כך שמצליחים לקבל החלטות רבות על בסיס יומיומי בלי להניד עפעף. העובדה הזו גורמת לו שהוא מגיע למסקנה שהוא באמת סובל מבעיות דרמטיות יותר. אבל לאמיתו של דבר זה לא נכון. כמעט כל אדם בכל מיני סיטואציות, בסיטואציות ומצבים רבים מאוד, חווה קשיים בנושא קבלת ההחלטות. כי הרי כל החלטה תומנת בחובה סיכון מחושב, ובני האדם פחות אוהבים להסתכן, יותר אוהבים את הביטחון, את השגרה, את הידוע. גם כאשר מפגין האדם כלפי חוץ ביטחון רב בהחלטה, זה לא בהכרח שהוא לא יתמודד עם קושי לפני קבלת ההחלטה, הוא פשוט לא פחד מהפחד שבקבלת ההחלטה, ופעל לפעול ולהתקדם ולעשות. ודאי שתשועה ברוב יועץ, אומר שלמה המלך, באין תחבולות יפול עם. ותשועה ברוב יועץ יש מעלה בכך שאדם מקיף את עצמו ביועצים, וכך יוכל האדם לקבל זוויות ראייה רבות. אבל מטרת היועצים היא לאפשר לאדם לקבל תמונה מלאה ובהירה ולהגיע להחלטה. לא פעם בגלל ריבוי יועצים מוצא האדם את עצמו מוקף בכל כך הרבה שיקולים וצדדים, מגוון זוויות, עד שהוא כבר לא מסוגל לקבל החלטה מושכלת. תשועה היא ברוב יועץ, בתנאי שריבוי העצות מחדדות את חוסר הבהירות. אבל לא כאשר האדם מקבל כל כך הרבה זוויות ראייה, מה שמוביל לחוסר אונים מוחלט. עוד נקודה, חשוב לזכור שלא פעם, לפני ההחלטה נראה לאדם שהוא חסר אונים מול הצורך לקבל החלטה. חסר סיכוי להצליח באותה משימה. אבל דווקא, הרי שהוא יקבל את ההחלטה והתמונה תתבהר לו במידה רבה, אז הוא יגלה שעצם ההחלטה העניקה לו כוחות מחודשים, פתחה לו את הלב, פתחה את הראש ומחודש. ויכולת ריכוז תעזור לאדם לגלות את התכונות, המשאבים והכוחות, והתברר לו שהפחדים והקשיים היו בעיקר בדמיון, בלא בסיס במציאות, והיכולת של האדם היא יותר מהפחדים שחשב האדם. הדמיונות הם לא הגבול האמיתי של האדם. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר.